שלום לכולם וברוכים הבאים לחושבים טוב, תוכנית על פסיכולוגיה, על פסיכולוגיה חיובית, על כלים מתוך המחקר הפסיכולוגי שיכולים לעזור לנו לחיות טוב יותר. היום אני כאן עם דוקטור קרן בן יצחק. היי קרן.
אהלן.
מה העניינים?
בסדר גמור, מה שלומך?
מצוין. דוקטור קרן בן יצחק היא מומחית במדעי המוח ובפסיכולוגיה ניסויית מחקרית. את רוצה לספר לנו קצת מה את עושה ככה ביום יום?
בשמחה. אז אני ביום יום מפתחת ומעבירה קורסים במדעי המוח, כשהקורסים עוסקים בעיקר במערכת הלימבית, שהיא מערכת הרגש ששוכנת במעמקי מוחנו, ובקשר ההדוק שיש לה לכל שאר חלקי המוח, לקוגניציה שלנו, לתפקוד שלנו, אפילו למוטוריקה שלנו, לזיכרון שלנו, לריכוז שלנו, ובעיקר לתחושת ה-well-being.
והיום אנחנו בשיחה על רגשות.
כן.
אנחנו באנו לפתוח את הדברים החשובים באמת.
כן.
ואת מתעסקת הרבה בחקר הרגשות, גם מהכיוון של המוח, ואני אתחיל לשאול בכלל, למה רגשות זה דבר חשוב?
אני חושבת שאחד הדרכים להתבונן על הדבר הזה שאנחנו קוראים לו רגש, היא קודם כל להבין למה באמת הוא כל כך קריטי. עכשיו, אנחנו יכולים לקחת את הדבר הזה שקוראים לו רגש, ולומר שרגש הוא סוג של צ'ארג'ר, הוא סוג של מטען, שבמצאותו ובזכות היכולת שלנו בכלל להרגיש, אנחנו מסוגלים להטעין משמעות לתוך החיים שלנו.
אז מה זה למשל רגשות? יש לנו רגשות כמו שמחה, יש לנו כן. פחד.
קודם כל, אנחנו יכולים להגיד שרגש, בוא רגע נלך להגדרה היבשה ביותר, כי אפשר גם לכתוב המון שירים ולנסות להגדיר רגשות, אבל רגש הוא יכולת, הוא יכולת שכל יונק, דרך אגב, לא רק בני אדם, מחזיקים בה, יכולת שכל יונק מחזיק בה, והיא פועל יוצא של פעילות עצבית. פעילות עצבית שכמובן מתרחשת במוחנו ללא הרף. הפעילות הזו יכולה להתרחש בכל מיני מקומות. יש לנו כל מיני אזורים במוח שאחראים על רגשות שונים. יש לנו אזור, לדוגמה, שאחראי בעיקר על היכולת שלנו לפחד. יש לנו אזור שבעיקר אחראי על היכולת שלנו לחוש בעונג, לחוש בקנאה או בזעם. יש לנו בהחלט ארסנל של אזורים שאחראים על היכולת שלנו לאהוב או לחוש מאוהבים.
אז את אומרת, רגשות זה לא איזה משהו שאנחנו רק יודעים שקורה לנו, יש במוח ממש משהו שקורה בכל רגש, יש אזור מסוים שפעיל, יש פעילות עצבית, שזה מרגיש לפעמים קצת כמו איזו רדוקציה, נכון? אנשים אוהבים לראות רגשות בתור משהו שאין לו הסבר פיזי. ועכשיו אנחנו באות ואומרות, תשמעו, רגשות הם קודם כל תופעה פיזיולוגית, כמו הרבה דברים אחרים שקורים לנו בדיוק כמו שאנחנו...
לכל דבר, חד משמעית. רגש הוא פועל יוצא של פעילות פיזיולוגית, פעילות נוירונלית שמתרחשת לנו במוח, בדיוק כמו שהיכולת שלי להזיז יד, או לדבר, או להבין מה אני רואה, או מה אני שומעת, זה הכל תוצר של פעילות פיזיולוגית. זאת אומרת, זה נורא נורא ברור לנו, שאם אני כרגע נוגעת לעצמי ברגל, או מזיזה אותה, זה מאוד ברור לי שזה נובע מיכולת מוטורית ש... מי שמפקח על זה כמובן החלק הקודקודי במוח, אבל כשבאמת שמדובר ברגשות מכל מיני סיבות שהן חלקן היסטוריות, לפעמים נדמה לנו שזה אולי קיים, אולי לא קיים, זה פתאום הופך להיות חמקמק.
נכון, אנחנו עושים איזו הבחנה כזו בין גוף לנפש, נכון? הרבה פעמים שומעים את זה, זה
נכון.
פיזי וזה נפשי.
כן,
ואני חושבת שזה הרבה פעמים מייצר לנו בעיות שאין בהם צורך כשאנחנו עושים את ההבחנה הזאת, כי אז דברים נפשיים, הלגיטימציה שלהם הופכת להיות קצת מוטלת בספק, והאם זה אמיתי, אם אנחנו צריכים לקחת את זה ברצינות, האם מישהו שעכשיו חס וחלילה נמצא בדיכאון, זה משהו שיאללה, מה הבעיה שלך פשוט תצא מזה, או שיש משהו במוח שקורה לו שאנחנו יכולים לקחת אותו ברצינות, כמו שהיינו עושים אם היה לו כאב ראש, או אם הייתה כואבת לו הבטן.
בהחלט. הדבר הזה שקוראים לו נפש, לי בתור מי שמתעסקת עם מדעי המוח, קצת קשה לי עם המילה הזאת, אבל אם הכוונה לעולם הרגשי שלנו, לנטיות הלב שלנו במרכאות כפולות ומכופלות, זה לא באמת נמצא בלב כמובן, להשקפה פוליטית, ליכולת שלנו לזכור דברים, בכלל למה שאנחנו קוראים לו אישיות, אז לזה בהחלט אפשר להתייחס ולהגיד שכל האישיות שלנו תמונה במוח, למעשה היום כבר יש ממש מחקר, לא מעט דאטה לגבי הסגנון הרגשי שתמון לנו במוח, מה מאפיין לדוגמה מוח שהוא עמיד יותר וטוב יותר בהתמודדות עם רגשות, מה מאפיין מוח שהוא פגיע יותר, והחדשות הטובות תמיד זה שהמוח הוא איבר פלסטי, כן? אז...
נכון, וגם מבחינה פרקטית, אני חושבת שברגע שאנחנו מבינים שזה משהו שקורה לנו במוח ככל התופעות, אז יש לנו גם הרבה יותר מה לעשות עם זה. אנחנו מבינים שיש לנו כלים להתמודדות, יש לנו דרכים, אם יש בעיה, יש לנו דרך להירפא, כלומר, זה בדיוק כמו כל תופעה פיזיולוגית אחרת שקורית לנו, יש לנו השפעה על זה. ואני חושבת שזה המקום הכי חשוב שבו אנחנו מבינים את זה שהרגש שלנו הוא גם תופעה מוחית.
כן.
אז בואי נחשוב קצת למה אנחנו בכלל מרגישים רגשות. מבחינה אבולוציונית, אם אנחנו ככה חושבים על אבות אבותינו, רצים להם בין מערות וצריכים, ויש להם את המנגנון הזה שנקרא רגש. למה הוא קורה?
קודם כל, לרגש כמובן יש המון פונקציות, בחלקן הן הישרדותיות לכל דבר ועניין, אפשר גם לראות את זה כמובן בטבע. רגש כמו פחד, שהוא רגש מאוד מאוד בסיסי, הוא כמובן בעל פונקציה הישרדותית מאוד מאוד בסיסית.
הוא בא להגן עלינו.
כן, אנחנו כיונקים צריכים לדעת ממה להיזהר, לאן להימשך ולרוץ, למי לפנות בעת צרה.
אז לפחד יש ממש פונקציה, כלומר, אם יש משהו שבא לסכן אותי, נגיד אני עכשיו הולכת לי בג'ונגל ויש מאחורי נמר, אז כדאי שאני אפחד, כי הפחד לחלוטין. הזה יגרום לי כן. להגן על עצמי, לברוח, כן. להילחם, כן. ובעצם להעלות את הסיכוי שלי כן. לשרוד.
ללא ספק, אני צריך להרגיש אם אני עושה משהו, אם הוא מסכן אותי או לא.
כן.
כן, שזה כמובן פונקציה שהיא מאוד מאוד חשובה. עכשיו, אם אנחנו לוקחים ומתפרסים כבר לעבר רגשות נוספים, כמו לדוגמה קנאה, קנאה זה רגש שהוא מאוד לא פוליטיקלי קורקט, אבל הוא מאוד מאוד טבעי, וקנאה, אני חושבת, זה רגש, זה סוג של כוח מאוד מאוד חזק שמניע להמון המון פעולות, וזה גם רגש שהרבה פעמים מבצע עבורנו הבחנה לגבי מערכות יחסים שהן יותר משמעותיות עבורנו, לעומת מערכות יחסים שהן יותר סתמיות. Mm-hmm. הרבה פעמים הוא מבהיר לנו כיצד אנחנו מרגישים כלפי אדם X או Y, למשל. הנושא של כעס או פגיעות הם גם מאוד מאוד פונקציונליים לכל מה שקשור לרגולציה ולהסדרה של חוקים בתוך מערכות יחסים.
כן, כלומר, אם... אנחנו כועסים כשיש חוסר צדק כלפינו.
כן, למשל, אני יכולה, אם לדוגמה אני פגעתי בך קשות או את פגעת בי, אנחנו יכולות לבוא אחת לשנייה ולשתף אחת את השנייה בתחושה שנוצרה אצלנו ובזה לסמן עבור השנייה, למה אנחנו מוכנות ולמה כן. זאת אומרת, מה הקו האדום שלנו? וכן, אם אנחנו רוצות להמשיך כמובן במערכת היחסים שלנו, אז כן. העובדה שאנחנו מסוגלים להרגיש, גם להבין מה אנחנו מרגישים, שזה דרך אגב יכולת מאוד מורכבת, ההתבוננות פנימה, האינטרוספקציה שאנחנו מבצעים על עצמנו, היא כלי מאוד מאוד חשוב כדי להחזיק במערכות יחסים עם בסיס איתן, mm-hmm. עם בסיס לאורך נכון. זמן.
עצב למשל נועד לגרום לנו להגן על עצמנו מפני אובדן, שיכול לקרות משהו שחשוב לי, שיש לי, נמצא בסיכון. ואם כן. אני אאבד אותו, אז כן. אני אהיה עצובה.
כן.
אז זה רגשות שליליים. כן. כולנו מכירים אותם, ביום יום, עוד שני נדבר על מה קורה בהווה כרגע, כשכבר אין נמרים רודפים אחרי בכל מקום, אבל ברור לנו למה האבולוציה נתנה לנו את הרגשות השליליים האלה שיגנו עלינו. ואחת השאלות המעניינות זה למה יש רגשות חיוביים, כי בעצם איך השמחה בדיוק מגנה עליי, ואיך ההתעלות וההתרגשות יכולות לעזור לי. אז אחת ההנחות שיש במחקר, ומדברת על זה חוקרת בשם ברברה פרידריקסון, שהיא אומרת שרגשות חיוביים בעצם נועדו להרחיב את המאגר שלנו, את היכולות שלנו. כי כשאני מרגישה טוב, אז אני לא עסוקה רק בלהגן על דבר קיים ולהיות ממוקדת בו, אלא ליצור דברים חדשים, ליצור מערכות יחסים. זה דברים שבדרך כלל קורים מתוך הרגשות החיוביים, כמו למשל השמחה.
זה מעניין כי אני יכולה ככה להתבונן על הנושא של רגשות חיוביים מעבר לאהבה שהיא כמובן סוג של דבק שמדביק אותנו אחד לשני. הרבה פעמים הדיווחים ורואים את זה היטב במחקרים מאנשים שמצליחים להתמודד עם רגשות שליליים זה באמת הצפה של עולם רגשי חיובי. כלומר, לדוגמה, כשאני מצליח להתמודד עם פחד מאוד משמעותי למשל, ואני מקבל אותו ואני מסוגל לנשום תוך כדי הפחד, הדבר הזה הרבה פעמים מציף אותי בתחושת מסוגלות עצמית מאוד גבוהה, שזה כמובן רגש מאוד מאוד חיובי. זה מאוד מעלה לי את הדימוי העצמי, זה מעלה לי את הביטחון העצמי. אני מסוגל פתאום לספר על עצמי סיפור אחר ואפילו חדש ומפתיע. אבל מה שחשוב להבין זה שיש לנו מבנים במוח, לדוגמה המגדלה, שזה מבנה מאוד מאוד נחקר, ואני בטוחה שחלק נכבד מהמאזינים שמעו על המבנה הזה. המגדלה זה מבנה דו צדדי, נמצא גם במספר השמאל, גם במספר הימנית, שבאמת הוא אולי השחקן הראשי, אפשר לקרוא לזה, ביכולת שלנו לחוש ברגשות אברסיביים, רגשות לא כמו נעימים. פחד, חרדה. זה מבנה שהוא מאוד מעורר, כן, הוא בהיפר-אקטיבציה, לדוגמה, בהפרעת חרדה כללית, בהתקפי פאניקה, אנחנו ממש רואים עלייה בעוררות העצבית שבו, בהפרעת חרדה או ב-PTSD, זה אפילו יכול להגיע לכדי התנפחות של המבנה הזה. אבל מה שמפתיע זה שלדוגמה, באמיגדלה השמאלית, אנחנו יודעים שיש רשתות נוירונים שאחראיות גם על היכולת שלנו לחוש בעונג. אז הנה לנו מבנה מאוד קטן, דמוי שקד קטנטן, שאחראי בתוך הרשתות השונות שלו, ממש גם על רגשות בעלי איכות לא נעימה, ועל רגש כמו עונג. אז הרבה פעמים אנחנו יכולים לחוש במעין תמהיל רגשי, שמאופיין גם ברגשות נעימים וגם לא נעימים. לדוגמה, אני הולך לקראת משהו ואני מאוד חושש ממנו, אבל זה גם מרגש אותי, למשל.
התחושה האמביוולנטית הזו של אני מרגישה גם וגם 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 לקראת משהו. אז את יודעת, יש הרבה סיבות שבגללם אנחנו מרגישים שיש סיבה טובה להרגיש משהו. נגיד, אם עכשיו מישהו מאיים עליי באקדח, זה ברור שאני צריכה לפחד. אבל הרבה פעמים אנחנו מרגישים איזשהו רגש, נגיד פחד, ואין איזו סיבה שהיא מרגישה לנו באמת לגיטימית או מוצדקת להרגיש את זה. כלומר, אנחנו מרגישים שפה הרגש שלנו כבר הופך להיות איזה תופעת לוואי, פאק באבולוציה, משהו שקרה שאין לו מקום תקין. כלומר, אם אני עכשיו מפחדת למשל לדבר מול אנשים, Okay, ושאני יודעת שהשיחה הזו יכולה לקדם אותי, ואנשים יעריכו אותי, וגם עשיתי את זה לפני זה וזה היה טוב, אבל הפחד הזה מונע ממני עכשיו לעשות את זה, אז בסוף לא מקדם אותי, זה כבר מקום שהוא לא בהכרח מגן עליי.
כן, הוא אפילו יכול להגביל. הוא יכול לגרום לי להימנעות, שזה בדיוק ההפך מהעצמה והתפתחות וכולי. אני כאן אתן עכשיו איזושהי זווית שהיא גם קצת יותר טיפולית, אבל היא בהחלט נתמכת גם במחקרים בחקר מוח, אני חושבת שהניסיון שלנו להסביר כל דבר ולמצוא את הקשר בין הגורם לתוצאה הוא לפעמים באוכרנו. אני יכול לפעמים לחוש במועקה, בפחד, בלי שיש לי סיבה אפילו קונקרטית בסביבה המיידית שבה אני נמצא, שיכולה לתת לי הסבר מניח את הדעת. והמון פעמים אנחנו נבהלים מזה. זה אפילו יכול לגרום לנו לחרדה. זאת אומרת, הלכתי לים, הסתכלתי על מים נורא שקטים, השמש מלטפת ונעימה, הכל נפלא מסביבי, ופתאום אני חש באיזושהי בועקה, פתאום אני חש בפחד. זה לא ברור לי.
מה לא בסדר איתי?
מה לא בסדר. עכשיו, קודם כל, החדשות הטובות הן זה שהכל בסדר. בואו נתחיל מזה. מותר לי להרגיש כל דבר, כמו שמותר לי להזיז את היד, וכמו שמותר לי לנשום. אני מאוד מאוד חושבת שזה נורא חשוב לצאת מנקודת ההנחה הזו. אנחנו צריכים לחיות בתחושה שיש לנו לגיטימציה להרגיש הכל. אם אנחנו נתחיל לשים משטרת רגשות ומחשבות, אנחנו בבעיה. גם ככה, כשאנחנו יוצאים אל הרחוב ביום-יום, אנחנו מאוד מצונזרים, אנחנו שמים על עצמנו המון המון שלשלאות וצנזורים, אנחנו לפעמים אפילו מסרסים את עצמנו, כי מאוד ברור לנו ש אנחנו עלולים להיענש או להעליב מישהו או לקבל ריקושטים לא נעימים. הדבר השני שחשוב לומר במצב כזה, זה שגם אם אני כרגע מרגיש רגש X או Y, ואין לי יכולת באותו רגע להסביר למה אני מרגיש את זה. בוא נשים רגע את הסיפור בצד. בוא נשים רגע את הסיבה בצד. בסופו של דבר, אם אני כרגע שרוי בחוויית רגש לא נעימה, אוקיי? כמו פחד, כמו קנאה, כמו מועקה, כמו עצב, אפילו כאב, שזה אולי באמת פסגת החששות שלנו. אולי כדאי לי, במקום לנסות ולמצוא הסברים, פשוט להתעמק בחוויה עצמה, ולראות שאני מסוגל לעבור אותה. והכל יהיה איתי בסדר.
זאת אומרת פה משהו שהוא יכול להישמע מהפכני לחלק מהמאזינים
שלנו. יכול להיות, יכול
להיות.
כי
את אומרת, יש פה משהו לא נעים, אבל במקום שתקלו על עצמכם ונגיד ככה תעברו לעשות משהו אחר, או תתעלמו מזה, או תדחיקו את זה, דווקא כן תתעמקו בזה ותקשיבו לרגש.
נכון, לחלוטין כן. כי שוב, אנחנו רואים מה קורה כשאנחנו מנסים להתעלם, או לדפדף את זה כמו שאומרים, או להקטין את זה. לחלקנו, תראי, אנחנו מדברים על בני אדם, אנחנו לא עוסקים במתמטיקה, 2 ועוד 2 זה תמיד 4, כאן אנחנו בהחלט יכולים לדבר על מקרים שהם כן יוצא דופן של אנשים שאולי ההדחקה, הדפדוף, הניתוק יכולים להועיל להם, אבל יש מספיק מקרים, וברוב המקרים זה עושה בדיוק את ההפך.
נכון, זה מייצר אנחנו, אנחנו יודעים את זה מעולם המחקר, שאנחנו גם לא באמת יודעים לעשות את זה. כלומר, אנחנו משקיעים המון המון אנרגיה בלנסות לא לחשוב על משהו, או לא להרגיש משהו, אבל בדרך כלל יש יחס הפוך, של כמה שאני משקיעה יותר אנרגיה, בלא לעלות מחשבה או רגש מסוים, ככה הם יעלו יותר חזק. כי יש איזה, והמון המון אנרגיה תלך לאיבוד בדרך, כי אני אתאמץ, כדי לא להרגיש את זה.
כן, אז כמו שאני לא מתעלם ממצב שבו משהו כואב לי, זאת אומרת, כדאי לי לא להתעלם, בטח אם הכאב הזה הוא כרוני, או עקבי, כמו שאני לא מתעלם מפציעה, כמו שאני לא מתעלם ממחלה שבה אני נמצא, כך לא כדאי לי להתעלם בכלל מחוויה כזו או אחרת שכרגע מתרחשת בתוכי. כשאני מקודם דיברתי על היכולת שלי להעניק לעצמי לגיטימציה, הרשאה באלף פנימית, להרגיש הכל, בדיוק לזה התכוונתי. הפרדוקס הוא, ואולי לא, כן, מה שחשוב להבין זה שדווקא במצב שבו אני מסוגל לשהות בחוויה רגשית בעלת מטען שלילי, ולא להיבהל מזה, ולהיות מסוגל לשהות בתוכה, ולהגיד לעצמי, תוך כדי חיבוק פנימי אפשר לומר, מותר לי כרגע לכאוב, זאת אומרת זה בסדר, מותר לי לכעוס, מותר לי לכאוב, כמו שמותר לי לחייך, ככה מותר לי לבכות, כמו שמותר לי להתרגש, מותר לי לקנא. אם אני באמת אצליח להגיע למקום כזה, עוצמת הכאב, או עוצמת הקנאה, או עוצמת הכעס, הרבה פעמים מקבלים פרופורציות אחרות לחלוטין. אני הרבה פעמים אומרת שזה מצב שבו הכאב הוא הכאב האותנטי. זאת אומרת, כשאני מצליח להוריד את המימד הקטסטרופלי מרגשות שליליים, הם הופכים להיות משהו אחר לגמרי, גם מבחינת העוצמה שלהם וגם מבחינת משך הזמן שאני חווה אותם.
כי את בעצם אומרת שיש כאן איזשהו פחד על פחד. כלומר, אני מפחדת לפחד, ולכן ברגע שאני מרגישה את זה מגיע, אני מוסיפה עוד כל כך הרבה מחשבות קטסטרופליות של אם אני אפחד, אז אני לא אתמודד ואני לא אוכל לתפקד, ואז זה לא ילך טוב, ויש עוד המון תרחישים שקורים לי במוח. ובסופו של דבר, אני בעצם מייצרת עוד רגש שלילי סביב החשש לחוות רגש שלילי. וברגע שאני אומרת, אוקיי, אני עכשיו מרגישה דברים שהם לא נעימים, אבל זה בסדר, ואני ארגיש את זה. אז השד הוא לא כל כך נורא. כלומר, אני יכולה להרגיש את זה, ואני אשרוד את זה, וזה יעבור, ואני אפילו יוצא מזה מחוזקת.
כן.
כי אני יודע שעברתי את זה, ואני חושבת שזה גם משהו שאפשר לדבר גם על מחקרים, שבעצם מראים שאנשים שהם מאושרים יותר, אנחנו הרבה פעמים חושבים שהאנשים המאושרים הם אלה שלא חווים את הרגשות השליליים, שהם כל היום שמחים, והם אלה שתמיד נראה שהכל טוב בחיים שלהם. ודווקא אנחנו רואים במחקרים שזה לא נכון, אנשים מאושרים חווים את אותה כמות של רגשות שליליים, כמו אנשים שהם פחות מאושרים, אבל הם יודעים להתמודד עם הרגשות האלה בצורה יותר טובה, הם מקבלים את הרגשות האלה, הם לומדים מהרגשות האלה, הם צומחים מתוך הרגשות האלה, ולא מנסים להילחם איתם. המלחמה הזו היא משהו שהרבה פעמים מייצר לנו את בסופו של דבר את התופעות שאנחנו מפחדים מהם שיקרו.
כן. א', המלחמה הזאת היא מאוד מתישה, היא מאוד מעייפת, ואני כן רוצה לומר שזה מאוד נכון, זאת אומרת, הדאטה ממחקרים מראה שגם ההגדרה הזאת שאנחנו קוראים לה well-being, עושר, כן, מדד ה-well-being, זה הרבה פעמים אפשר לקמת את זה ולתמצת את זה לתחושת מסוגלות עצמית מאוד גבוהה. זאת אומרת, אם אני חווה את היום-יום שלי בתחושת מסוגלות עצמית, אני הבוס של עצמי, אני מייצר לעצמי את המציאות, או לפחות עד כמה שאני יכול, אני מרגיש שאני יכול להתמודד עם כל השדים והרוחות שבי, כי ככה החלטתי, כי זה מה שאני באמת רוצה לעשות, כי זה הסיפור שאני רוצה לספר על עצמי, זה מייצר תחושת עושר הרבה הרבה יותר גבוהה. זה דרך אגב גם מאוד מחזק את מערכת החיסון. זה מאוד חשוב לומר שיש היום לא מעט דאטה ממחקרים, שלמשל לוקחים קבוצות של נבדקים, ומחלקים אותם על פי מידת הסימפטומים, לפעמים אפילו קלינים, שהם מדווחים כתוצאה מסטרס או כתוצאה מתחושה שהם לא יכולים להתמודד עם עולם רגשי אברסיבי, טעון שלילית. ואז לוקחים להם דם, דגימות דם, ומחדירים לתוך הדגימות דם הללו כל מיני פתוגנים, לפעמים בדמות אפילו גידול סרטני, לפעמים בדמות וירוס כזה או אחר, והממצאים פשוט מדהימים. ממש אפשר לראות איך החבר'ה שמדווחים על עצמם כאן מתמודדים עם פחדים, עם כאבים, או בכלל עם עולם רגשי טעון שלילית, איך דגימות הדם שלהם מציגות התמודדות הרבה הרבה יותר טובה עם אותו פתוגן.
וואו.
והממצאים הללו הם מאוד מאוד עקביים.
איזה יופי שהוציאו את הדם ועשו את זה בחוץ, כי פעם מחקרים היו מקבלים...
בוודאי, זה לא היה מאושר על ידי שום ועדת הלסינקי בצורה אחרת.
כן, למרות שבעבר כן היו מחקרים שהיו נותנים לאנשים חיידקים או וירוסים שבסבירות מסוימת יוכלו לגרום למחלה, וראו שבאמת שאלה שיודעים להיות יותר נוכחים ולהתמודד עם העולם הרגשי הקיים, נהיים בסבירות פחות גבוהה חולים. אז פעם גם היו עושים את זה בתוך אנשים, כן. אז נראה לי שכללי האתיקה קצת...
התקדמנו, זה המילה נוכחים היא דרך אגב מאוד חזקה, כשאני מתמודד עם חוויה שמתרחשת בתוכי ברגע נתון, אני מאוד מנחיח את עצמי. אני רציתי עוד משפט אחד להגיד לגבי באמת התחזקות של מערכת החיסון כתוצאה מהתמודדות, שאני חושב שזה מראה לנו שזה לא רק שאנחנו מתוכנתים כדי להרגיש, שאת זה אנחנו כבר הבנו, ועד כמה זה חשוב, אנחנו גם מתוכנתים כדי להתמודד עם הרגשות שלנו. ונורא חשוב לציין שהיום יש מחקר בשנים האחרונות שממש מצא את מרכזי האומץ במוח שלנו.
וואו, מרכזי כן. האומץ.
אנחנו קוראים לזה ככה, כן, מרכזי האומץ. זאת אומרת, זה לא רק שהמוח שלנו מקנה לנו יכולת לייצר רגשות ולחוש בחוויה רגשית, וגם להבין כמובן מה אני מרגיש, הוא גם מייצר עבורנו את היכולת להתמודד בהצלחה עם רגש כזה או אחר. המרכזים הללו הם כמובן שוכנים לא בתוך המערכת הלימבית, הם הרבה יותר חדשניים, הם הרבה יותר גבוהים. ביכולת שלהם הם שוכנים באמת בקורטקס, אותה שכבה הכי חיצונית והכי...
כי הם בעצם, אם אני מבינה נכון, דורשים מאיתנו לתכנן פעולה על הרגש שלנו. זה דורש מאיתנו הבנה שהיא יותר, נקרא לזה מפרספקטיבה, על הרגש שלנו. הבנה שאם נפעל, אז הרגש ישתנה. זה כבר תכנון.
כן. זה יכולת שהיא באמת מאוד מאוד גבוהה. בכלל זה אזורים שהופכים אותנו להרבה יותר מתוחכמים, כמובן בהשוואה לשאר היונקים. אז אנחנו מסוגלים להבין מה אנחנו מרגישים, ואנחנו גם מסוגלים להבין שאנחנו יכולים להתמודד עם רגש כזה או אחר. וזה מדהים, כי יש מחקרים, לדוגמה, אחד המחקרים שפרסם פרופסור ידין דודאי ממכון ויצמן, מראה שככל שנבדק מצליח להתמודד טוב יותר עם פחד שמופעל עליו בריל טיים, בזמן אמת, הפעילות באותו אזור קדמי, פרפרונטלי, אנחנו קוראים לו, קדם מצחי, בעיקר דרך אגב בצד הימני, יותר בהמיספירה הימנית, ככל שהפעילות באזור הזה עולה, הפעילות באמיגדלה, אותו אזור שמייצר עבורנו את הפחד, יורדת. ממש קיים קשר הפוך בין שני המוקדים הללו, וזה לא מפתיע.
איזה יופי. אני חושבת שדבר שחשוב להדגיש בהקשר של לקבל את הרגשות שלנו, ושכל רגש הוא לגיטימי, זה ש... אולי לא כדאי לנו לנסות לבחור רגשות, אבל אנחנו כן יכולים לבחור את ההתנהגות שלנו. כלומר, אם אני מפחדת בדיוק בהקשר הזה שדיברת על מרכז האומץ, זה לא אומר שאני צריכה להתנהג את זה, זה לא אומר שאני צריכה להימנע ולא לעשות את מה שאני מפחדת ממנו. או אם אני כועסת על מישהו, זה גם לאו דווקא אומר שאני הולכת ורוצחת אותו, נכון? למרות שאולי ברגע נתון הייתי רוצה בתוך תוכי לעשות את זה. אז אני כן יכולה לבחור את איך אני הולכת לבטא את הרגש הזה, וכאן כבר נשאלת שאלה של מה יגרום לי בסופו של דבר לתפקד הכי טוב ולהרגיש הכי טוב, אם אני אבחר התנהגות כזאת או אחרת. ואין תשובה אחת שהיא נכונה. יש אנשים שבשבילם, כשהם עצובים, לשכב במיטה ולבכות במשך שבוע יהיה הדבר הנכון לעשות ופשוט להוציא את זה, ויש כאלה שירצו לדבר על זה או לכתוב על זה או לרוץ את זה. כלומר, יש לנו כל מיני דרכים להוציא את הרגשות האלה, אבל אני כן חושבת שזה חשוב לעשות את ההבחנה בין מה אני מרגישה לאיך אני בוחרת להתנהג בעקבות הרגש הזה, כי בסוף הרגש הזה הוא איזושהי התחלה של מעגל, זה עוד לא הסוף, נכון? אם היינו רק מרגישים ולא היו לזה השפעות בעולם החיצוני, אז אולי לא היינו לוקחים רגשות כל כך ברצינות, אבל אנחנו יודעים שאם אני ארגיש משהו, יש סיכוי טוב שזה גם יגרום לי להתנהג בדרך מסוימת, וזה מקום שלדעתי חשוב לבדוק אותו.
כן.
אם לצורך העניין דיברנו על מה אפשר לעשות עם רגשות, אז נגיד במקרה של כתיבה, יש אז מחקרים נהדרים שכשאנחנו כותבים חוויות שליליות, וזה כלי שכל אחד מאיתנו יכול להשתמש בו, ואני, יש לי יומנים שמילאתי כבר במשך שנים, אז כשאנחנו כותבים חוויות שליליות, ואנחנו כותבים מה הרגשנו, ומה עברנו, ומה חווינו, ומה ראינו, ומה חשבנו, כל הסיפור שהיה שם, אז אנחנו בסופו של דבר גם מרגישים יותר טוב. אז יש מחקר של חוקרת בשם פני בקר, שבעצם ביקשה מאנשים להגיע למעבדה, ולכתוב על חוויות טראומטיות שהם עברו. ממש אמרה להם, תחשבו על הדברים הכי קשים שעברתם, כאלה שאולי אפילו לא סיפרתם עליהם לאף אחד אף פעם, לא חשבתם עליהם, לא רציתם להתעסק בהם, ופשוט במשך 4 ימים, כל פעם רבע שעה, תכתבו, 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 תכתבו מה קרה, מה עשיתם, מה חשבתם, מה הרגשתם, לאיזה תוצאות זה הוביל, תוציאו הכל. ובהתחלה ראו שאנשים נלחצו מאוד ובכו במעבדה, והחוקרים ככה נבלו, אמרו מה עשינו לאנשים, כלומר גרמנו להם פה לפתוח דברים, הם בחרדה מהדבר הזה, ושקלו להפסיק את הניסוי, ואז הם אמרו טוב, בואו נמשיך בכל זאת. ומה שראו זה שברגע שהניסוי נגמר ועבר קצת זמן ואנשים נרגעו מהדבר הזה, אז קודם כל רמת החרדה שלהם ירדה עוד יותר נמוך מהרמת החרדה המקורית לפני המחקר, רמת האושר שלהם עלתה, כלומר הם דיווחו על עצמם שהם הרבה יותר מאושרים, שהם יותר רגועים, שזה הוריד להם חתיכת אבן מהלב, שהם לפעמים סחבו אותה במשך שנים. האירועים האלה גם יכלו להיות אירועים מהעבר הרחוק. ואגב, הדיבור שלנו על המערכת החיסונית קודם, אז עקבו כמה פעמים הולכים לרופא אחרי זה במשך שנה, וראו שאנשים שכתבו על חוויות כאלה, בהשוואה לסתם כתיבה חופשית שנתנו לאנשים, הלכו הרבה פחות לרופא אחר כך, והיו הרבה פחות חולים. אז יש משהו שזה לא רק לשהות בזה, אלא יש לנו את היכולת לפעול על זה, ובסופו של דבר לשנות את זה. כי אני חושבת שיהיה לנו קשה לשכנע בן אדם שזה כיף להיות עצוב, או שזה כיף לכעוס, או שאנחנו רוצים את זה.
אנחנו גם לא רוצים לשכנע, כי זה לא נכון.
נכון, בסופו של דבר כולנו רוצים להרגיש פחות כעס בחיים שלנו, ולהרגיש פחות עצב, והשאלה היא, מה המסלול שבו אנחנו בוחרים כדי שזה יקרה? אם זה הולך דרך, אני לא ארגיש את זה בכלל, אנחנו כנראה נרגיש את זה הרבה יותר, ואם אנחנו נאפשר לעצמנו להרגיש את זה ונפעל על זה, אז יש סיכוי טוב שהמינונים קצת ישתנו.
כן. וזה יהפוך להיות הרבה יותר נסבל.
כן.
דרך אגב, הנושא של ניתוק רגשי הוא מככב באחד הגורמים הראשונים להפרעת חרדה.
אז מה זה ניתוק רגשי? בואי רק נסביר למקרה שזה לא משהו שכולנו חושבים עליו.
ניתוק רגשי הוא משהו שאני חושבת שרובנו סובלים ממנו במידה כזו או אחרת, אבל זה ניסיון להימנע מחלק מהרגשות שלנו, ובטח מהיכולת שלי להרגיש עד הסוף. רגש X או Y. כן, זאת אומרת, אם כרגע מישהו פגע בי, אני לא אנסה להתעמק בזה, אני אנסה להמשיך הלאה, וכמובן להעביר את זה כמה שיותר מהר. אם כרגע קצת עצוב לי או לא כיף לי, אני אנסה כל מה שאני מסוגל לעשות כדי להחזיר לעצמי את החיוך על הפנים. אני אנסה לפקפק בקיום של רגש כזה או אחר, כן? אני אנסה לשים מעין מסך, כן? זה סוג של מיסוך למעשה, מעין מסך חשן, לפעמים יותר ופחות עבה, על רגש כזה או אחר, לרוב זה באמת רגשות שליליים. אבל בגדול אנחנו יכולים לומר שזה סוג של הרדמה, לפעמים מקומית, לפעמים הרבה יותר משמעותית, לפעמים כללית, מרגשות מסוימים, וסוג של התעלמות. התעלמות, הפחתה, צנזור, הקטנה.
עכשיו, אני חושבת שפה חשוב לומר שזה אי אפשר להרדים רגשות מסוימים. בוא נגיד שאם אנחנו בוחרים במסלול ההרדמה, אז אנחנו מרדימים את הכל. כלומר, ואז אנחנו רואים אנשים שהם פשוט, אולי זה מה שאנחנו אוהבים לקרוא לו אדישות, כלומר, משהו שאנחנו
אומרים... אפתיה.
כן, אפתיה, אני לא שמח, לא עצוב, הכל כמו איזה קו שטוח כזה, הכל אותו דבר.
כן.
ובעצם זה שאנחנו מנסים לבטל רגשות כואבים, אנחנו מבטלים גם את השמחה והעונג והאהבה וההתעלות.
נכון, כן. זה בדיוק מה שאפשר לראות במצבים אפילו של דיכאון קליני. הרבה פעמים אדם בדיכאון קליני, אחד המשפטים הראשונים שהוא יאמר זה, אני לא מרגיש כלום. חוץ מאת הסבל כמובן שמייצר דיכאון, אבל ובמצב כזה גם ברגע שאני כל כך מנותק מהעולם הרגשי שלי, גם אני לא מסוגל להעניק משמעות לתופעות שונות בחיים שלי. זה בדיוק מחזיר אותנו לתפקידו של רגש, כצ'ארג'ר, כמטען שמטעין משמעות לחיינו. ובמצב כזה, כשאין משמעות, או אני לא מצליח לחוש במשמעות, החיים נראים חסרי טעם וחסרי ריח. ובמצב כזה, הכדור שלג, כן, של נטיות אובדניות, הם מתלבש היטב על מצב של דיכאון, וזה לא סתם, כן? זאת אומרת, לא סתם נטיות אובדניות, מאוד מאוד שכיחות בהפרעה של דיכאון.
אומרים מה הטעם בעצם.
כן, מה הטעם? טוב, יש שם עוד כל מיני ליקויים של קוגניציות כאלה ואחרות, אבל זה מתחיל משם. זה מתחיל משם, ולכן זה כל כך מסוכן. מאוד חשוב לומר שהיום זה מאוד ברור לנו שהמוח הוא מכונה לומדת. הוא מכונה מאוד פלסטית, ולכן גם אם ממרום שנותיי, גם אם אני בן 20, 30, 40 או 50, או אפילו יותר, ואני רגיל להתעלם מהרגשות שלי, אני רגיל לחשוב שאם אני אתעלם מהכעס שלי או מהכאב שלי, זה דווקא מצב שבו אני שולט ברגשות שלי, שזה דרך אגב בדיוק הפוך, דווקא במצב שבו אני מתמודד איתם, אני שולט בהם הרבה יותר טוב, אבל גם אם גדלתי עם דפוסים כאלה, אני בהחלט יכול ללמוד מחדש, זאת אומרת, אני יכול ללמוד מחדש כיצד להתייחס לרגשות שלי. כי בסופו של דבר, האופן שבו אנחנו מתייחסים לרגשות שלנו, זה מה שיצבע בצבעים הכי חזקים את חוויית הקיום שלנו.
זה מאוד מתחבר לי למחקרים של ברנה בראון, שמדברת על הכוח של פגיעות. ואני מאוד מתחברת לעבודות שלה, גם כי היא מצחיקה ושנונה ברמות, אבל בלי קשר לזה, היא מדברת הרבה על זה שהיכולת שלנו לשים את עצמנו במקום הזה, שהוא מקום חשוף, שהרבה פעמים שולח אותנו למחוזות הקטסטרופה, של מה יקרה אם אני עכשיו אקריא משהו שכתבתי, שחושף משהו לא חיובי בי, או לא, שלא בהכרח יזכה לי נקודות אצל כל אחד, מה יקרה אם אני עכשיו אחשוף את זה קבל עם ועדה? מה יכול לקרות? והרבה פעמים אנשים נמנעים מהמקום הזה, בגלל הרצון שלנו ליצור את הרושם החזק והעמיד, והכל מושלם אצלי, והחיים שלי מדהימים וזוהרים. ודווקא ממה שהיא ראתה במחקרים שלה, זה שאנשים שהיה להם הכי הרבה תחושת ערך עצמי, ואנשים שהכי אהבו והיו במערכות יחסים טובות, היו בדיוק אלה שהיו מוכנים גם להגיד, אני לא מושלם, יש לי בעיות, יש לי קשיים, אני מוכן לדבר עליהם ולחשוף אותם ולכאוב אותם, ולהוריד מעצמי את המקום הזה של הכל מושלם אצלי ולהיות אנושי, דווקא הם היו אלה שהרגישו הכי הרבה ערך עצמי בסופו של דבר. ואנשים שמסתתרים מאחורי הבושה של אני לא אתן לאנשים אחרים לראות שאני לא מושלם, או שיש לי דברים שאני לא שלם איתם, אז הם בדרך כלל מרגישים גם בעלי פחות ערך. שזה, כן. זה סוג של פרדוקס שהוא, כן. שהוא מעניין לפעול עליו. ואני חושבת שאני יכולה להגיד מהחיים שלי, שדווקא במקומות שבהם אמרתי, אני מפחדת מזה בטירוף, אני מפחדת לצאת ולדבר מול אנשים, אני מפחדת לעשות משהו חדש, אני מפחדת ליזום פרויקט שהוא יגידו לי למה מיד בכלל, ומה נראה לך שאת עושה את זה. זה המקומות שבהם הכי הרבה צמחתי, ואחרי זה גם הרגשתי שאני באמת מסוגלת. כלומר, הנה, פחדתי. גם קיבלתי הרבה לא בדרך והרבה סירובים, אבל בסופו של דבר עשיתי את זה וזה קרה. ואני יכולה עוד, וזה המקום שבו הערך שלנו עולה, ואז גם הרגשות שלנו משתנים בהתאם לזה.
כן. זה בעיקר הסיפור שאנחנו מספרים על עצמנו מאוד משתנה. שוב חוזרים לתחושה של המסוגלות העצמית הזו. אבל זה תמיד הימור, חשיפה היא הימור. ובהימנעות יש תשלום. וגם בחשיפה יש תשלום. אני פשוט צריך להבין איפה התשלום יהיה עבורי יותר גבוה. מה כדאי לי? לאיפה אני חותר? אני חושבת שיש משהו ביכולת חשיפה וביכולת חתירה קדימה, זה מעניק המון אופק. זה מעניק ייעוד. האופק, הייעוד הזה, הוא מאוד מעצים את חוויית הקיום שלי, הוא מעצים אותי. תחושת מסוגלות עצמית מעצימה נקודה. והעובדה שלכולנו יש מרכז אומץ כזה, למשל, זה חדשות נפלאות, כן? זאת אומרת, זה אומר שיש לנו את המסוגלות הזאת, זה אומר שאנחנו באמת בנויים לזה, אנחנו יכולים לחתור לשם. זה סופר חשוב, זה סופר קריטי, כן? מהבחינה הזו. דייוויד ריצ'רדסון הוא חוקר, נוירולוג אמריקאי, שממש הגה מודל שלם שהוא קורא לו The Emotional Style. of your brain. ושם הוא בספרו, כן, יש לו ספר רב מחר שיצא, The Emotional Life of Your Brain, הוא קורא לאותו סגנון רגשי, The Emotional Style of Your Brain, כממש מאפיינים מוחיים שניתן ללמוד אותם, כן? זאת אומרת, על ידי אותה פלסטיות שדיברנו עליה מקודם, אפשר לדוגמה להפוך מוח לעמיד יותר, אפשר להפוך מוח לקשוב יותר, לבפנים כמובן, זאת אומרת, קשיבות פנימית היא סוג של מפתח, דרך אגב, בהתמודדות עם רגשות. מתוך הקשיבות הפנימית הזו גם צומחת ומתעצמת יותר הרגישות הסביבתית. מתוך זה כמובן, היחס שאני מקבל מהעולם הוא חיובי יותר. זה נורא מעניין, זאת אומרת, אני ממליצה לכל המאזינים לעיין במודל הזה, כי זה ממש מראה איך הסגנון הרגשי ובכלל האופן שבו אני מתייחס לרגשות שלי, איך זה משהו שאפשר ללמוד. אפשר ממש ללמוד על ידי תהליך. מה שחשוב לציין שבכל למידה, בטח למידה רגשית, אני כלומד חייב להיות אקטיבי. זה לא מספיק שאני רק אבוא ואשמע איזה הרצאה, זה בטח לא מספיק שאני אקח כדור עם משהו נורא נורא מציק לי, כדור הוא לא מנטור, אני בסופו של דבר צריך להפוך להיות המנטור של עצמי, ואני חייב להיות אקטיבי בתהליך הלמידה.
אגב, ריצ'י דיווידסון, אני חושבת שמגיע לו בכלל עוד כבוד, כי הוא גם זה שהביא לפסיכולוגיה את ההבנה שהמוח שלנו משתנה כל החיים.
כן.
כשפעם חשבו שרק עד גיל 3 המוח שלנו משתנה, ואחרי זה מה שנקרא הרכבת עברה, אז אנחנו יודעים שהמוח שלנו משתנה כל החיים, ובדיוק כמו שהוא משתנה בתחומים הפיזיולוגיים יותר, ובדיוק כמו שהזיכרון שלנו משתנה, ואנחנו לומדים דברים חדשים, ככה גם העולם הרגשי שלנו יכול להשתנות, ואני חושבת שאנחנו יכולים גם לראות את זה בצורה אינטואיטיבית, כשאנחנו רואים שמבוגרים מתמודדים אחרת עם רגשות מאשר ילדים.
כן.
אז צריך להיות משהו שמסביר את זה שקורה שם בתוך הקופסה שלנו, כן. שגורם לנו להתמודד אחרת,
כן.
עם הרגשות.
זה מעניין מאוד הנקודה הזאת. קודם כל, חשוב לציין שהיום אנחנו מבינים לא רק שהמוח הוא פלסטי במשך רוב שנות חיינו, ובטח שלא רק בילדות או בינקות, גם במוח הבוגר, נוירונים חדשים צומחים. זה באמת קורה בנקודות מאוד מאוד ספציפיות בתוך המוח. אחד מהמבנים שבהם זה קורה הוא סופר חשוב, הוא גם משוייך מבחינה אנטומית למערכת הלימבית, למערכת הרגש, ואנחנו קוראים לו היפוקמפוס. אחד הדברים שמשפיעים על ייצור של נוירונים חדשים מלבד ספורט, זה דרך אגב חשוב שתדעו, חברים, ספורט מאוד מגביר ייצור חדש של נוירונים חדשים גם במוח הבוגר. אחד הדברים הנוספים שמשפיעים על ייצור מוגבר של נוירונים חדשים, זה הנושא של התמודדות עם עולם רגשי אברסיבי. ולייצור המוגבר הזה יש השלכות מאוד דרמטיות על המון המון מרכזים בתוך המוח. קודם כל, כמובן, על הקוגניציה שלנו. זה דבר אחד. הנקודה הנוספת שאת באמת העלית, למה בעצם מבוגרים? גם מבוגרים צעירים מתמודדים באופן הרבה יותר מוצלח עם כאב או עם כעס מאשר ילדים בני 3, 4 או 5. אחת ההשערות נוגעות להתפתחות וההבשלה המאוד מאוד דרגתית של החלקים הפרפרונטליים במוח שלנו. החלקים הפרפרונטליים הם חלקים שמגיעים להבשלה, לנקודת רתיחה, רק סביב גילאי ה-20. בניגוד להמון המון חלקים במוח שמגיעים באמת כבר לאיזשהו פיק של למידה בשלבים הרבה הרבה יותר מוקדמים.
שזה סוף גיל ההתבגרות, נכון? כן. אנחנו מכירים את זה מהחיים. אנשים מתחילים להתנהג מה שנקרא נורמלי.
מבוגר אחרי.
בסוף גיל ההתבגרות.
כן. עכשיו, אחד הדברים, יש המון המון פונקציות שתמונות בחלקים הפרפרונטליים, המון המון יכולות גבוהות, אבל הנושא של ויסות כעס, היכולת להרגיע את עצמי בשעת צערה רגשית, היכולת שלי להכיל כאב, לשתף את האחר בזעם שלי. בכלל, כל הנושא של אינטליגנציה רגשית מקופל בתוך האזור הזה, בנוסף לעוד יכולות, דרך אגב, גם היכולת אמפתית, שהיא יכולת מאוד מאוד מורכבת, תמונה גם באזור הזה, לא רק באזור הזה, אבל גם באזור הזה, ואם למשל מסתכלים על יכולת כמו אמפתיה, שהיא יכולת רגשית מאוד מאוד מורכבת, היא אפילו קוגניציה רגשית, אפשר לומר, יש לא מעט חוקרים שתולים את המסוגלות הרבה הרבה יותר גבוהה של מבוגרים להתמודד עם רגשות כמו כעס או כאב, באמת בהפשלה הזו של החלקים הפרפרונטליים.
זה מעניין מאוד. את יודעת, כן. דיברנו קודם על לשהות בתוך הרגש, ועכשיו עלה לי איזה רעיון, וחשבתי, רגע, מה זה לשהות? כלומר, אני יכולה לשהות בהרבה דרכים שונות.
נכון.
ואנחנו יודעים ממחקרים וגם מהקליניקה עם סוגים שונים של רגשות שווה לי לשהות בצורה שונה למען הרווחה הנפשית שלי. אז אם נתנו למשל כתיבה בתור דוגמה וניתוח של אירוע בתור דוגמה להתמודדות עם רגש שלילי, שזה מאוד עוזר לנו, אז האם זה יעזור לנו גם במקרה של רגש חיובי לכתוב על זה ולנתח את זה ולהבין מה גרם למה? אז אנחנו רואים למשל במחקרים שפחות. כשאנחנו מנתחים רגשות, שאנחנו ממש עושים את כמו הרדוקציה הזאת של אני עשיתי משהו כזה, ואז הייתה תוצאה כזאת, ואני חשבתי ככה, והוא אמר ככה. כלומר, כל ההבנה הפשוטה יותר של מה שקרה, זה משהו שעוזר לנו מאוד להתמודד עם רגשות שליליים, כי זה עושה איזשהו רידוד לקטסטרופה, אבל דווקא ברגשות חיוביים, אותו מנגנון של רידוד קורה, ואז אנחנו פחות מרוצים מהתוצאה. כי אם למשל עכשיו, נגיד, קיבלתי זר פרחים מהבן זוג שלי, ואני אתחיל עכשיו, רגע, למה הוא נתן לי זר פרחים? כי יש לנו את יום השנה שלנו. אוקיי, ואם לא היה יום השנה, אז הוא לא היה נותן לי, ומה הוא עשה? כלומר, פתאום זה גם הופך להיות משהו שהוא יחסית רדוד, ואז גם הרגש החיובי הופך להיות פחות חזק. אז דווקא במקום הזה אנחנו רוצים לשהות עם החוויה בצורה שהיא צורה שונה. ואנחנו רואים במחקרים שבמקרה של רגשות חיוביים יותר שווה לנו לשחזר ולתאר את האירועים החיוביים שקרו לנו, שגרמו לנו להרגיש טוב וככה להעצים את הרגש החיובי. ובמקרים של רגשות שליליים, דווקא לדבר על הדברים, לכתוב אותם, לנתח אותם, זה מה שגורם לנו להרגיש יותר טוב ולהבין אותם יותר טוב.
כן.
קודם דיברנו על זה שלפעמים אנחנו פתאום מרגישים פחד ואנחנו לא יודעים למה. ונשאלת השאלה, האם אנחנו באמת יכולים פתאום להרגיש פחד כשאין שום מחשבה שעברה לנו בראש, או אין שום אירוע שגם אם זה אירוע פנימי, שאלה לנו מחשבה שגרמה לרגש הזה לקרות?
כן. קודם כל התשובה היא כן. אנחנו היום יודעים, יש מחקרים שממש מראים איך פחד נלמד באופן שהוא תת-הכרתי. לדוגמה, קלפרדש היה נוירולוג צרפתי עוד במאה הקודמת, ביצע ניסוי מאוד מעניין בהקשר הזה, הוא עבד עם חולים פתולוגיים, עם בעיית אמנזיה כזו או אחרת, והייתה חולה שהוא ממש תיעד אותה, שכל יום מחדש הוא היה צריך להציג את עצמו בפניה, ולאחר כך 15 דקות היא כבר פשוט לא זכרה אותו, וכל יום מחדש הוא היה ניגש אליה ולוחץ לה את היד ומציג את עצמו, בשמו וכרופא מטפל, והיא הייתה מאוד חביבה ונחמדה, ולאחר רבע שעה היא פשוט שכחה. ואז יום אחד הוא מחליט לעשות ניסוי, בהתחלה רק איתה, אבל לאחר מכן הוא בדק את זה על עוד כמה חולים אמנזים, והוא מחביא סיכה קטנה בכף היד שלו, וכשהוא בא כמובן להציג את עצמו מחדש, הוא דוקר אותה קלות כשהוא לוחץ את כף ידה עם הסיכה. והכל מתרחש בדיוק כמו שהוא ציפה, הוא מציג את עצמו ואת שמו וכרופא המטפל, והוא לוחץ את ידה, והיא כמובן ככה מסיטה את היד מהר מאוד, ולאחר כרבע שעה היא כבר לא זוכרת אותו. ואז יום למחרת, כשהוא שוב שם, ושוב הוא צריך להציג את עצמו, היא מסרבת ללחוץ את כף היד שלו, למרות שהיא לא זוכרת אותו. היא בפירוש לא זוכרת אותו, וזה לא היה הניסיון היחידי, הוא בדק את זה, אם אני זוכרת נכון, עם עוד 7 פציינטים. כך שיש כנראה באמת תהליכים שהם תת-הכרתיים, שמייצרים אצלנו רתיעות או פחדים, שלא ברור לנו בהכרח מה המקור שלהם. ובגלל זה אני אומרת, לא תמיד צריך, אני יודעת שיש לנו כמעט אינסטינקט וצורך ודחף מאוד גבוהים, תמיד למצוא את הסיבה. בסופו של דבר, הסיבה לא תמיד תשחרר אותנו מהמועקה ומהחרדה, וחשוב לי לתת דוגמה בהקשר הזה. אני פעם עבדתי עם בחורה שסבלה מחרדות, ובמהלך הטיפול הבנו שהסיבה, או אחת הסיבות העיקריות לחרדות, הייתה הנטישה של אבא שלה. אבא שלה נטש אותה, והיא כל חיה הייתה עסוקה בלרחם עליו ולכעוס עליו, אבל היא מעולם לא נתנה לעצמה לכאוב את הנטישה הזו, באמת לחוות את הפגיעות ואת הכאב הדוקר והעוצמתי הזה, וכמובן היא מעולם לא נתנה לעצמה לחוש את האהבה הלא רציונלית, ורגשות כמובן כוחם והמורכבות שלהם זה בעיקר בזה שהם לפעמים לא רציונליים, זה לא הופך אותם לפחות אמיתיים כמובן, אבל היא לא נתנה לעצמה לחוש באמת את הפגיעות ואת האהבה. ואז הבנו שזאת הסיבה, זה לא פתר אותה מהחרדות, זה לא פתר אותה, זה הניח את דעתה ליום יומיים, זה לא פתר אותה מהחרדות. מה שבסופו של דבר פתר אותה, ופתר אותה במקרה הזה, מהחרדות כבר לפני הרבה שנים, זה העובדה שהיא למדה בצורה כמובן מאוד הדרגתית, ולא פשוטה, לחוש ולשהות בכאב ובפגיעות, ובאהבה העצומה והכאובה, דרך אגב, שהיא חשה כלפי אביה. Mm-hmm. אותו אב נוטש. ובסופו של דבר, ההתמודדות עם רגש כזה או אחר, צריכה לעבור דרכו. זה חשוב לומר את זה.
כן.
התמודדות עם חרדה צריכה לעבור דרכה. אני לא חושבת שזה מספיק להבין למה אני סובל מחרדות. זה חשוב. זה, זה, זה תהליך מאוד חשוב בטיפול, זה לא שלא, אבל זה לא מספיק. זאת אומרת, זה לא יפתור אותי מהחרדות, לפחות לא אצל כן. רובנו.
זה גם וגם. זה גם, גם להבין מה מצית אצלי את החרדה, ולהיות מסוגלת לבקר את זה, את כן. המנגנון, אבל גם כמובן כשהיא קורית, להבין שאפשר לשרוד אותה ולעבור
כן.
אותה.
כן.
וזה אגב גם מה שעושים עושים בטיפולים, נכון? כלומר, נותנים לאנשים לחוות את החרדה ולראות שזה גם בסדר להיות בחרדה, וזה
כן.
עובר.
כן.
וזה בפני עצמו כבר מפחית אותה, כמו, כן. כמו שדיברנו. מה לגבי הדחקה? Okay. אנחנו, הרבה אנשים אומרים, זה האירוע, אני מדחיק את זה. זה אפילו משהו בשפה היומיומית שלנו, אפילו לא רק ברמה המקצועית שאנחנו יודעים שיש דבר כזה, הדחקה שאנשים באמת לא זוכרים, אנחנו גם משתמשים בזה כל יום ביום-יום שלנו, בסלנג של, אני מדחיק את זה, אני בהדחקה, אני לא רוצה לדבר על זה. הדחקה יכולה לעזור לנו?
אז קודם כל, הדחקה בפסיכולוגיה זה כמובן מנגנון הגנה בעל עוצמה אדירה, שמכוון כלפי אירוע או סדרת אירועים, חוויה או סדרת חוויות, שלרוב עברנו בילדות ובעיקר בילדות המוקדמת. לרוב מדובר בחוויה שהטעינה בנו מטען רגשי שהוא נתפס כבלתי נסבל, או כמאוד מאיים, ממש מאיים על השלמות שלי, על החיים שלי. על הקיום שלי. צריך לזכור, וזה מחזיר אותי לאותם חלקים פרפרונטליים, ילדים, ובטח ילדים צעירים, אין להם באמת עדיין את המסוגלות, בטח לא בצורה בשלה ושלמה, להתמודד עם פגיעות מאוד מאוד עמוקה, או עם כאב מאוד מאוד עוצמתי. Mm-hmm. הם צריכים הדרכה, הם צריכים סביבה מאוד תומכת, וכשזו כמובן חסרה או בכלל לא נמצאת, אז הבעיה היא הרבה יותר גבוהה. ואז מה שקורה כנראה, זה שאותו חומר רגשי מאוד מאוד שלילי, והוא כנראה באמת נצרב באותה המגדלה, פשוט נתקע שם. ולא מועבר בפעילות עצבית לחלקים בהיפוקמפוס, כדי לעבור עיבוד כמו שצריך ולהיכנס לזיכרון שלנו. Mm-hmm. החומר הזה כנראה נתקע באמיגדלה, צריך לציין שהדחקה היא לא שכחה. בעיות בזיכרון, בעיות אמיתיות בזיכרון, נראות אחרת לגמרי במוח. מדובר ממש בפתולוגיה, כפי שאנחנו רואים באלצהיימר, למשל, כן, שם ממש מדובר בהתפרקות של סינפסות, של אותה נקודות חיבור בין תאי הצו. אז הדחקה היא לא שכחה. כנראה שבאמת מדובר באיזשהו ליקוי או פעילות עצבית לא מספקת בין האמיגדלה להיפוקמפוס, והחומר הזה פשוט נתקע שם. עכשיו, זה בהחלט יכול לגרום לנו להכבדה, שאנחנו אפילו לא מודעים לה שזה כתוצאה מהדחקה, ולגרום לנו לאימוץ של דפוסי התנהגות, חשיבה, ואפילו דפוסים רגשיים שהם לא אידיאליים. לדוגמה, חבר'ה שעברו כמובן אירועים מאוד מאוד שליליים שהם מודחקים, הרבה פעמים גדלים עם דפוסים רגשיים שמאופיינים בסף תסכול נמוך, חוסר סבלנות, הרבה פעמים התפרצויות זעם, ובגלל שזה מודחק, הם לא מבינים שזה בכלל קשור לזה. למרבה הפלא, ואולי לא, שזה שוב מחזיר אותנו להבשלה המאוחרת יחסית של החלקים הפרפרונטליים, רוב האנשים שהדחיקו, זה לפחות מה שהסטטיסטיקה אמרה לנו, הדחיקו אירוע כזה או אחר, או סדרת אירועים, לרוב מגיעים לטיפול בשלהי שנות ה-30. אנחנו כמעט
לא נראה... אני באמת רואה את זה הרבה.
כן, אנחנו... זה יהיה מאוד נדיר לראות פתאום אירוע מאוד דרמטי שהודחק, פתאום מציף את המערכת בגיל 15, או בגיל 18. הגיל השכיח ביותר זה סביב גילאי ה-20 המאוחרים, שנות ה-30, וכנראה, שוב, זה כמובן בגדר השערה, זה לא מקרי וזה בהחלט קשור לאותה הבשלה, לאותו פיק, נקודת רתיחה של החלקים הפרפרונטליים, שמחזיקים ביכולת החלה והתמודדות. זה מעניין.
זה ממש מעניין, אני גם ממש מרגישה את זה בפרקטיקה, שבאמת הרבה פעמים תהיתי על זה, את יודעת, אמרתי, רוב האנשים שפונים אליי, באזור גיל ה-30, 30, 35, 32, 38, 29, כלומר, יש איזה משהו כזה סביב הגילאים האלה, שאמרתי, מה נסגר שם?
זה לא מקרי.
כן, ואני ייחסתי את זה הרבה פעמים דווקא לזה שזה, אולי זה גם וגם, כן, אבל דווקא לזה שזה גיל שיש בו, יש בו הרבה צמתים בחיים, אנחנו מתחילים להיכנס לשלב היותר רציני של הקריירה, המשפחה, אבל זה גם הסבר מאוד מעניין לזה שיש משהו גם פיזית במוח שלנו, שמבשיל לפתוח דברים שאולי עוד לא נפתחו.
כן, בוודאי. זה, קודם כל, הכל פיזי במוח. סיכמתי את זה ככה במשפט מאוד ככה בוטה, אבל באמת הכל בסופו של דבר נמצא במוח. בכלל, היכולת שלי להתבונן פנימה, היכולת שלי להכיר בחולשות שלי או במגבלות שלי, או היכולת שלי להתבונן על עצמי ולייצר דיאלוג עם הנפש שלי, אם אנחנו רוצים לקרוא לזה ככה, זה יכולת שקיימת באמת הודות להבשלה של אותם חלקים. בכלל, האינטרוספקציה הזו, ההתבוננות פנימה, היכולת שלי להתבונן על עצמי ולהיות ער למה שמתרחש בי, למי אני, למה אני, לאפשרויות שקיימות בפניי בחיים האלה, שהם שלי, זה באמת יכולות מאוד מאוד מורכבות שמגיעות עם ההבשלה של החלקים הללו.
זה יופי, נקודה ממש מעניינת.
כן.
ובעצם כשאנחנו עוברים איזשהו טיפול, אנחנו גם משנים פיזית את מה שקורה במוח כן. שלנו, נכון?
כן,
אנחנו...
לחלוטין כן. זה נורא חשוב להבין את זה, שלדוגמה, אם אני סובלת מהתקפי חרדה, ואני מטפלת בזה, וכמובן אחרי טיפול, הרוב זה כמובן תהליך, כי תובנה רגשית זה דבר שלוקח לו זמן, זה מלווה בהמון המון חששות, והנה הצלחתי להתגבר באמת על חרדה, פתאום הצלחתי לשעות בה, בעצם ההצלחה הזו היא סימפטום, היא תוצר של שינוי בפעילות מוחית, של למידה שהתרחשה במוח. למידה במוח מתבטאת בכל מיני דרכים, אחת הדרכים השכיחות זה באמת יצירה של קשרים חדשים בין תאי הצו, או התחזקות של קשרים קיימים, על חשבון קשרים אחרים שהם כנראה לא אידיאליים. אבל ללמידה במוח יש ממש ביטוי אנטומי, והתצורה הרשתית משתנה. חשוב להבין את זה, זאת אומרת, המוח הוא בכלל לא סטטי.
את יודעת, יש, אני חושבת שזה ממש מעניין וחשוב לדבר על זה, כי ברגע שאנחנו מבינים מה קורה במוח, יש יותר סיכוי שגם נרצה לפעול, כי זה לא נראה לנו איזה משהו תלוש של, זה קורה לי, אני לא מבינה למה, אין לי מה לעשות עם זה, אלא יש משהו שאני אומרת, אוקיי, כרגע המוח שלי פועל בצורה X, ואם אני אעשה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, לפעמים לא ברור בדיוק כמה צעדים, אבל אני אעשה דברים, אז המוח שלי יפעל בצורה אחרת, ואני ארגיש אחרת, והחוויה שלי והמציאות שלי תשתנה. וזה משהו שרואים אותו גם במחקרים של קרול דואק, דרך אגב, שהיא ממש עושה את הניסוי הזה, מסבירה לאנשים שהמוח שלנו יכול להשתנות, ובדיוק את מה שהסברת עכשיו, יש לנו קשרים במוח, הם יכולים להשתנות, הם יכולים להיות אבים יותר, דקים יותר, יכולים להיווצר תאים חדשים, אז רואים שאנשים שלומדים את זה, בסבירות גבוהה יותר יעשו שינוי ויתמידו בו לאורך זמן. כי אנחנו ממש יכולים לדמיין את זה, נכון? אני מדמיינת את המוח שלי, שולח לו קשרים חדשים, וזה נותן לי מוטיבציה לעשות שינוי.
כן, אנחנו צריכים להבין שאנחנו מתוכנתים לשינוי. כמו שאנחנו מתוכנתים כדי להרגיש או להתמודד עם רגשות, אנחנו מתוכנתים לשינוי. זה משהו שחשוב לי להגיד לכל המאזינים, לכל מאזין ומאזינה, או לכל סטודנט, גם שאני פוגשת, שנורא חשוב להבין שיש לנו את הפוטנציאל הזה. זאת אומרת, לכולנו יש מוח, לכולנו יש מוח שהוא פלסטי, לכולנו יש יכולת למידה עצומה, בהמון המון תחומים, ובהקשר הזה לכולנו יש פוטנציאל ללמוד להפוך להיות מתמודדים יותר, עמידים יותר, מבוססים יותר, בעלי מסוגלות עצמית, תחושת מסוגלות עצמית גבוהה יותר ו-well-being גבוה יותר. ואני כן הייתי גם רוצה לומר שבהקשר הזה, ככה, אם לעשות איזה קלוז'ר למה שדיברנו קודם, העולם הרגשי שלנו הוא לא נתון להזכרה. אני לא יכולה עכשיו להזכיר רגש כזה או אחר, כמו שאני הולכת לספריית וידאו וכרגע מזמינה לעצמי סרט. העולם הרגשי שלנו הוא חלק מאיתנו, הוא חלק מהמוח שלנו, חלק אינהרנטי, בלתי מופרד, שתופס דרך אגב לא מעט מקום בתוך המוח שלנו, זאת אומרת, המוח שלנו מקדיש לא מעט נפח כדי שנוכל להרגיש, וכנראה שיש לזה סיבות מאוד מאוד טובות. ואנחנו צריכים להכיר בזה, אנחנו צריכים לדעת לקבל את זה, אנחנו צריכים אפילו לראות את היופי שבזה. זה מאוד יעזור לנו, זאת אומרת, זה מאוד יקל עלינו.
זה יופי. דיברת קודם על ההגדרה של למידה במוח, ואני חושבת ששווה לתת גם את ההגדרה הפסיכולוגית של למידה, שהיא בדיוק משלימה את זה, שלמידה זו תוצאה שמתקבלת משינוי בהתנהגות, כתוצאה מניסיון. כלומר, רק ברגע שאני עושה משהו אמיתי ששיניתי את ההתנהגות שלי, אז אני למדתי. ולכן, גם אם אני רק שומעת משהו, זה לא מספיק, וגם אם רק באתי להרצאה, ואני מכירה המון אנשים כאלה, את יודעת, שהולכים למלא הרצאות על התפתחות אישית, והם מרגישים שהם מאוד בתהליך, אבל מפה ועד לעשות משהו, יש עדיין איזה פער.
כן.
ועד שאנחנו לא עושים, הסיכוי שמשהו ישתנה הוא מאוד מאוד נמוך.
כן.
הייתי לא מזמן בויפאסנה, ודיברו על זה שם באחד השיעורים, שהרבה פעמים אנחנו מרגישים שיש לנו תובנה מאוד חזקה, ואנחנו מרגישים כאילו, וואו, יש לי תובנה, וזה עכשיו השינוי. אבל שקורה לנו לא פעם שיש לנו את אותה תובנה, כמה פעמים בחיים. כלומר, התובנות שיש לנו הן לאו דווקא פעם ראשונה שהם הגיעו אלינו, למרות שיש לנו שוב את התחושה הזאת של הוואו, תובנה חדשה. אבל כל עוד אני לא עושה עם התובנה הזאת משהו, ומתרגלת אותה במציאות, אז אני יכולה לחכות לפעם הבאה שאותה תובנה תגיע שוב, ושום דבר לא ישתנה.
כן.
אז זה לא מספיק לחוות תובנות. כן. אז אנחנו ככה מגיעות לסיומנו אט-אט. היה ממש מרתק. יש, כן. יש דרך שאת חושבת שכדאי שנסכם בה, דברים שאנחנו אומרות אולי זה ככה take home messages מהפרק שלנו, או דברים פרקטיים שכדאי לכל אחד לעשות ולזכור.
כן. אני חושבת שאנחנו באמת יכולים לחתור ולנסות להיות מי שאנחנו רוצים להיות. אנחנו צריכים להבין שזה אפשרי, פיזיולוגית זה אפשרי, יש לנו מנגנון שמאפשר את זה. אנחנו צריכים לוותר על כמה אילוזיות בדרך, כמו על הרצון כל הזמן להיות מאושר ומחוייך, זה בלתי אפשרי. אנחנו סובייקטים עם רצונות, דעות, והרבה פעמים זה מתנגש. זה מקור להמון פגיעויות ואי הסכמות ואכזבות, ואין מה לעשות, זה חלק מהחיים. That's the way it is. כדאי לנו לרצות לחוש את עצמנו מבפנים כפי שאנחנו, וזה אומר מנעד רגשי באמת מאוד רחב, לפעמים עם טעם מר, לפעמים עם טעם מתוק, לרצות בזה. אני חושבת שאנחנו צריכים לוותר על דרמטיזציה. זה קשה. זה נשמע אולי מאוד obvious, אבל זה לא קל. בדרמטיזציה יש כמובן משהו לא בשל, לא בוגר. זה מעניק המון ריגוש, אבל הרבה פעמים זה באוכרנו, והתשלום על הדרמטיזציה, גם הסביבתי דרך אגב, הוא קשה. כדאי לנו לוותר על דרמטיזציה, אנחנו יכולים ליצור ריגושים מהמון המון תחושה של מסוגלות עצמית והעצמה פנימית, מתוך התמודדות כמובן. זהו.
כל מה שדיברנו עליו הוא חלילה לא מרמז שאנחנו פסיביים או לא מנסים לקחת אחריות על חיינו או לשנות. כלומר, דווקא המקום הזה של לשהות ולקבל הוא לא אומר שאנחנו נכנעים.
להפך.
כן, הוא להפך.
להפך, זה בדיוק קבלת אחריות דרך אגב. גם צריך להבין שאנחנו כן צריכים לקבל אחריות. זאת אומרת, גם למרות הפחדים.
נכון. אז המקום של הפרואקטיביות הוא באמת כל הזמן לשאול את עצמי, א', איפה יכול להיות שאני כרגע ממדרת את עצמי מחלק שנמצא בי, ואני יכולה לתת לו יותר מקום, וגם מה אני יכולה לעשות עם זה, החל משהייה ועד להוציא את זה, לדבר על זה, להבין את זה, שיכול לגרום לי לחוות את העולם הרגשי שלי בצורה יותר טובה, ובסוף לחיות חיים טובים יותר. כלומר, כל הדיון הזה, הרי אנחנו רוצים להרגיש טוב יותר בסופו של דבר, אנחנו רוצים לחוות יותר רגשות חיוביים, וגם הדיון על רגשות שליליים הוא הרבה פעמים תוצאה של זה שאנחנו בסופו של דבר רוצים לחוות יותר מהרגשות החיוביים, ואין מה לעשות, אי אפשר לקחת קיצורי דרך בנושא הזה.
כן.
אז אני מקווה שככה השארנו את עולמכם, ואתם יוצאים עם כמה רעיונות למה אתם יכולים לעשות, שיעזור לכם להתמודד יותר טוב עם רגשות, לקבל יותר רגשות, גם אצלכם וגם אצל אנשים אחרים. הרבה פעמים זה משהו שבלי לשים לב, אנחנו מעוללים אותו גם לקרובים והאהובים עלינו, כשאנחנו לא נותנים להם להביע את העולם הרגשי שלהם. ושלמדתם דברים חדשים שהתבטאו בתאים חדשים וקשרים חדשים במוח שלכם.
יעילים יותר.
יעילים יותר. אז תודה רבה לך, קרן. היה לי נהדר איתך. מקווה
מקווה שנהנית. תודה לך. נהניתי מאוד.
אני הייתי יהודית כץ, ומקווה שתבואו לפרק הבא שלנו בחושבים טוב. אני מזכירה שמי שעדיין מקשיב לפודקאסט דרך הדפדפן, זה לא הדרך הכי יעילה וכיפית להקשיב. תקשיבו דרך האפליקציה, זה הרבה יותר נוח, זה זוכר לכם מה שמעתם, מה לא שמעתם, וזה יותר כיף לעשות את זה ככה תוך כדי נסיעה, ריצה וכו'. אז שיהיה לכם המשך שבוע נפלא. ביי ביי.